עידו, עידו.
כן, נועם.
אני מקווה ששמת את כל כספך עד אחרון הזלוטה במניות הפופקורן. למה פופקורן? למה פופקורן?
באמת, באמת למה?
ההצגה הכי טובה בעיר זה המלחמה של רשויות החוק מול אתר פורומים שנקרא בריצ'ד, שמפרסמים בכל מיני דליפות מידע וכל מיני חולשות אבטחה וכל מיני דברים טובים.
זה אתר שהאקרים חובבי פחממות מסתובבים בו כדי לשמוע על דברים מעניינים שקורים, וגם כדי להשוויץ בדברים שהם עשו.
אז מה שקרה זה שאם פתחת את כלי הפריצה המשוכלל דפדפן, והגעת לאתר של בריץ' פורום, יום אחד ראית הודעה, הדומיין הזה נתפס על ידי משרד המשפטים האמריקאי, Department of Justice.
אינטרפולים.
וכל מיני תגים של שריפים כאלה מפחידים.
כמו אומני גרפיטי. גם האקרים אוהבים לקחת קרדיט על מה שהם עשו ולשים את הטאג שלהם.
גם כל מיני ילדים ממצרים וטריפולי ואינדונזיה אוהבים להשחית אתרים אצלנו ולשים את הלוגו שלהם של אנטי ישראל וכולי.
אז גם רשויות החוק אוהבות לקחת קרדיט.
נכון. זה קורה כאשר כל מיני שווקים בדארק וויב נתפסים, אז גם שם שמים את הלוגו של האינטרפול או של ה-FBI או של ה-Department of Justice, כדי להראות שהאתר הזה נמצא בשליטת רשויות החוק.
בגדול יש שתי מטרות להשתלטות על אתר. אחת היא כמובן לסגור אותו, לשים הודעה ולהגיד תפסנו אתכם, ביי. זה מפסיק את הפעילות של האתר וגם יוצר הרתעה. אבל עוד לפני זה, להשתלט על האתר ולהפעיל בעצמם את האתר, וכל מי שמגיע ממש כפרי בשל ישר לתוך המלכודת של השרתים שמופעלים על ידי ה-FBI והאינטרפול, שאוספים מידע על משתמשים, אפילו מתקשרים איתם, מתכתבים איתם, ואחר כך מוסיפים את זה לתיק ואולי עוצרים עוד אנשים ולא רק את בעל האתר.
והיו דברים מעולם. האינטרפול הפעיל את הדארקנט מרקט אלפא במשך שלושה שבועות, והכניס שיפורים כל כך טובים שזה זכה לשבחי המשתמשים. איך הביצועים של האתר השתפרו כל כך. זה שירות.
זה שירות.
מה הבעיה?
מה הבעיה, באמת?
הבעלים של בריצ'ד פורום לא נעצר.
חשוד מאוד.
וכמה ימים אחרי זה, האתר, באותו דומיין, באותה כתובת, חזר לפעול כרגיל. מעניין.
מעניין.
מה שקרה...
רגע, אני רוצה לנחש. תן לי לנחש.
בבקשה.
אחד, ההשתלטות של ה-FBI הייתה בעצם שקר, או איזשהו תרגיל יחסי ציבור של בעל הפורום, שהוא רצה למשוך תשומת לב, ואז הוא אמר, לא, הכל בסדר, אתם יכולים להמשיך לבוא לפה. קיבל פרסום בכל העולם, והגדיל את החשיפה ואולי את הפרסומות, או מה שזה לא יהיה שמפרנס אותו. אפשרות שנייה היא שהאתר הוא מלכתחילה אתר של ה-FBI, ואפשרות שישית שעולה בראשי זה שהוא היה מודיע של ה-FBI, הם תפסו אותו ואמרו לו, או שאתה מחבר אותנו על האתר ונותן לנו לגשת לכל הפרטים של כל ההאקרים המרושעים האלה, או שאתה הולך לכלא להרבה שנים סן, והוא אמר, אוקיי.
אז עכשיו אתה מבין למה צריך להשקיע בפופקורן, כי זה לא זה ולא זה ולא זה.
וואו, אוקיי.
מסתבר שמה שעשו ה-FBI וה-DOJ וכל הראשי תיבות המפחידים האלה, זה לפנות לספק הדומיינים של בריצ'ד, ולהשתלט על ה-DNS של הדומיין.
כמו ידידנו שר התקשורת קארי.
עוד מומחה בשם עצמו.
שכדי לחסום את שידורי על מיידין בארץ, באינטרנט.
פרק 99, גמר חסימה טובה, כבוד השר קארי.
הוא פשוט הורה לספקיות האינטרנט לשנות את ה-DNS ככה שזה יוביל להודעת שגיאה. כשבעצם האתר עצמו פעיל ואפשר לגשת אליו עם... שינית את ספק ה-DNS של הדפדפן שלך.
כן, אבל פה מה שקרה, זה לא שהם הלכו לכל ספקיות האינטרנט ואמרו, אם מישהו מחפש את בריץ' תשלחו אותו אלינו. לכל דומיין יש את ה-name servers שלו, אלה שמודיעים על הכתובת שלו. והם הלכו למי שמחר לו את הדומיין, והשתלטו על היכולת של הדומיין להגיד מי ה-name servers שלו. והפנו את ה-name server של הדומיין הזה, ל-name servers של משרד המשפטים האמריקאי.
כלומר, אם אני גלשתי לברידג' פורומס, אז במקום להגיע לברידג' פורומס, הגעתי למין
שקופית כזאת יפה של השתלטנו על האתר, מה שילדים עושים. אבל פה זה לא נגמר. אותו בעל אתר, שיש לו מאות אלפי משתמשים, עשה מה שגדעון רייכר היה עושה.
אץ לו, רץ לו לאנשהו?
הוא אץ לו ורץ לו ושלח מכתב זועם למי שמחר לו את הדומיין, וביקש שיעבירו את הניים סרוורס של הדומיין לניים סרוורס אחרים. אתה יודע, בא לקוח, אומר, אני לא מצליח לכוון את הדומיין שלי, אתה יכול בבקשה לעזור לי? וכנראה הוא נפל על בן דוד של המנכ״ל, או אני לא יודע מי, אבל הם עשו את זה. אחרי שה-FBI השתלט על הדומיין, וה-DOJ השתלט על הדומיין, הם פשוט העבירו לו שליטה חזרה בדומיין. עכשיו, אץ לו רץ לו מפעיל בריצ'ד פורום, העביר את הדומיין לרשם אחר.
ולמה הוא עבר לספק אחר בעצם?
הוא עבר לספק שיש לו פחות סימפתיה לרשויות החוק. ואתה יודע איך זה במנגנונים בירוקרטיים, לוקח להם זמן. אז עד שיוציאו את כל הצווים, ועד שיאיימו על כל האנשים, ועד שיסחטו את כל הנסחטים, זה ייקח עוד זמן, ובינתיים מפעיל בריצ'ד פורומס, החזיר את המערכת שלו לחיים, וממשיך לסגסג. הוא הגדיל לעשות ופרסם את ההתכתבות שלו עם ספק הדומיינים שלו, שבו הוא מראה בדיוק איך זה נעשה, והוא גם פרסם מיילים בין ה-FBI ומשרד המשפטים לבין ה-ISP שלו, הרשם דומיינים, שמראים את כל השתלשלות העניינים, איך הם בעצם קיבלו שליטה בדומיין.
מאיפה הוא השיג את המכתבים האלה?
אתה יודע, מי שמתעסק בכניסה למערכות גדולות והוצאת מידע משם, אני לא יודע איך הוא יכול להשיג מיילים בין שתי מערכות. אין לי רעיון. זאת תעלומה.
אניגמה עטופה במסתורים.
עטופה בחידה.
בתוך בצק פריך.
ולכן מניות הפופקורן עולות, כי כולנו מחכים לפרק הבא, בין הילדים של משרד המשפטים לבין הילדים של בריצ'ד. וכיף גדול.
הוא פשוט תביך אותם, הוא אמר, חבר'ה, אתם חובבנים.
זה כל כך לא נעים, זה מצטרף לשורה של פדיחות אחרות של האינטרפול וכל מיני כאלה טענות והשתלטות והורדה של כל מיני ארגונים בזמן האחרון. אולי נקדיש לזה פרק יום אחד.
יום אחד.
סייבר סייבר. פודקאסט על האקרים ומאפים. עם נועם רייש.
ועידוק. סייבר סייבר חנועם רייש.
סייבר סייבר עידוק. אתה נראה מתוק היום.
קח לך איזה סלסלת מאפים מתוקים והתרווח בקורסת הפודקאסטר שלך, כי אנחנו הולכים לדבר היום על סכרת. בין פברואר לאפריל השנה, מאות חולי סכרת נפגעו. היה להם היפרגליקמיה, היה להם אולי חמצת קתוטית סוכרתית, שזה מה שקורה כשיש לך...
וואי, איזה טעים זה.
גליקמיה לאורך זמן. זה אולי לא טעים בפני עצמו, אבל מי שסובל מזה, אז הוא יכול להיות די טעים.
אז הביקורות מלנינגרד 43.
ואכלת לרעך כמוך. אז מאות אנשים פשוט נפגעו כשמשאבת האינסולין שלהם קבתה מוקדם מהצפוי, אחרי שהסוללה התרוקנה.
אם פעם באמת כל כמה שעות היה צריך לעשות בדיקת דם ולהסתכל ולהזריק, וזה היה באמת היה נורא, עכשיו יש כל מיני מערכות שמאפשרות לעשות את זה בשבילך.
אז משאבת אינסולין זה מכשיר שמותקן על הכתף, על הזרוע, ושולט באינסולין, במקום שתצטרך כל כמה שעות לעשות בדיקת דם ולראות את רמת הסוכר ואז להזריק אינסולין בהתאם לצורך, המשאבה מודדת את רמת הסוכר שלך ברציפות, ומזריקה
את האינסולין
אוטומטית, כאשר הוא נדרש.
וזה מאוד מאוד משוכלל.
They say type 1 diabetes is supposed to be exhausting.
They say type 1 diabetes is supposed to be a constant distraction.
They say type 1 diabetes is supposed to keep me up at night. Using predictive algorithms, the T-Slim X2 pump can anticipate glucose levels 30 minutes in advance and automatically adjust dosing.
המשאבה Slim X2 מתוצרת Tandem Diabetes Care. מתחברת בבלוטוס ליישומון סלולרי על הטלפון, שאתה יכול לראות את המדדים שלך, לעקוב אחרי, אולי גם לשנות דברים אם צריך. ומה שקרה זה שהאפליקציה, היישומון, קרס שוב ושוב, ואחרי שהוא קורס, המערכת, זה באייפון, המערכת מפעילה אותו מחדש, וזה הוביל לשימוש מוגבר בבלוטוס, שזה הדרך של המשאבה לתקשר עם האפליקציה, עם הטלפון, וההפעלה החוזרת ונשנית הזאת של הבלוטוס וההתחול רוקנו את הסוללה. אמנם יש התראה על סוללה נמוכה, אבל אתה יודע, לפעמים אתה לא שם לב, וגם אתה אומר, טענתי את זה בלילה, אני קמתי בבוקר, וזה אמור להחזיק כמה שעות, אז אולי אתה אפילו התעלמת מזה, או חמור מכך, אם הלכת לישון וקיבלת את ההתראה בזמן השינה ולא התעוררת. זאת אומרת, יכול להיות שאתה מתעורר בבוקר, והיית כבר כמה שעות בלי האינסולין שלך, מאוד מסוכן. אז חודש אחרי שהתקלה התחילה, החברה, טנדם, הוציאה תיקון לגרסת האפליקציה, ושלחה אימייל שנקרא Urgent Medical Device Correction. זאת אומרת, יש לך מכשיר רפואי, יש עכשיו תיקון דחוף, עכשיו. לא לחכות כאילו להתקנה כמו שאתה עושה בווינדוס, וכזה later, אני אעשה ריסטרט אחר כך, תעזוב אותי בחייך. זה מסכן חיים. אז הם התבקשו להתקין את גרסה 271, שהיא הגרסה התקינה.
If your pump is eligible for an update, you will receive an email from Tandem, which contains your unique update ID number. Your pump's battery must be at least 20% charged, and you should have backup therapy, like insulin pens or a vial and syringe, in the unlikely event that anything goes wrong.
3 חודשים אחרי שהתקלה התחילה, ה-FDA, זה מנהל התרופות והמזון האמריקאי, הוציא הודעת החזור, recall. זה לא בדיוק ריקול, כי הם לא קראו להחזיר את המכשיר, אבל זה היה כאילו ריקול לתוכנה. הדרגה של ההחזור הזה הייתה דרגה אחת, החמורה ביותר. בסך הכל היו חשופים לתקלה 85,863 מטופלים, 224 מהם נפגעו פיזית, זאת אומרת, הגיעו להיפרגליקמיה ולקטוזיס, מה שקראנו, חמצת קטוטית, אבל לחברה ולרשויות לא ידעו על מקרה מוות כתוצאה מהתקלה.
מה קרה שם שדרש ריסטארט ללבלב?
אז במקרה הזה לא מדובר בהאקרים, אלא בבאג בתוכנה. הם הוציאו גרסת 2.7, והגרסה הזאת הייתה לקויה, כמו שקורה לפעמים. אתה מוציא תוכנה והיא לא הכי טובה, יש לה בעיות. יש שם התנגשות של דברים, יש שם buffer overflow וכל מיני מילים כאלה של מתכנתים. הקטע הוא שכשזה קורה לך במחשב, אז אתה מתבאס כי נדפק לך איזה קובץ שעבדת עליו, או שהמחשב עושה ריסטארט הרבה פעמים ואתה מתחרפן, אבל כשזה קורה למשאבת אינסולין, זה מאוד מאוד...
לא נעים.
לא נעים.
תראה, אני ממש חושב שמתכנת שיש לו בג ברוב המערכות בעולם, אז הכפתור לא עובד. אבל אתה צריך לשאול את עצמך טוב טוב טוב, אם אתה מתכנת מספיק טוב ואתה מספיק מאמין בעצמך ובתהליכים שיש סביבך כדי לעשות הלבלב לא עובד.
כן, לא, אולי פחות.
סייבר.
עכשיו, למה אנחנו מספרים את הסיפור הזה שהוא לא האקרים? בדומה לשעוני ריצה ומנורות חכמות, משאבות אינסולין זה IOT, לביש, זה האינטרנט של הדברים שאתה נוסע עליך. זה מכשירים אלקטרונים שמכילים מחשב, מערכת הפעלה, מחוברים לרשת, והם חשופים לא רק לבאגים בתוכנה ובחומרה, אלא גם לפרצות אבטחה. האקרים פורצים למכשירים כאלה מכל מיני סיבות, לפעמים כדי להראות שאפשר, לפעמים האקרים טובי לב רוצים להזהיר מפני פרצות ומאסגרים את זה בצורה בטוחה, לפעמים הם רוצים לחדור לרשת שאליה המכשיר מחובר, ודרכה לעשות דברים, לגשת למכשירים אחרים, לגנוב מידע, להריץ תוכנות לקריאת קריפטו, לפעמים לגייס את המכשירים המחוברים, להפוך אותם לזומבים, חיילים בצבא בוטנט, שמשמשים למתקפות סייבר גדולות, כל מיני DDoS, Distributed Denial of Service, הרבה פעמים כמובן בלי ידיעת בעליהם, שפשוט לא יודעים שמישהו ישתלט להם על המכשיר ועושה בו כל מיני דברים. ויש כמובן האקרים זדוניים יותר, שפורצים למכשור רפואי כדי ממש לשבש את פעילותו ולפגוע פיזית במטופלים. מה שהבאג הזה עשה בטעות, הם עושים בכוונה. בסדרת האקשן הומלנד היה פרק שקראו לו לבבות שבורים.
You got some balls, Brody, I'll give you that. I'm not joking.
שבו האקר טרוריסט חודר לקוצב הלב של סגן נשיא ארצות הברית, מאיץ את הפעילות שלו, וגורם לו להתקף לב. עכשיו, אם אתה חושב שזה מדומיין ומופרך ומשוגע, 5 שנים קודם, דיק צ'ייני, סגן נשיא לא בדיוני, חשש מתרחיש כזה בדיוק?
I was aware of the danger, if you will, that existed. I knew from the experience we'd had and the necessity for adjusting my own device.
הוא עבר החלפת קוצב לב ב-2007, והקרדיולוג שלו קיבע את האפשרות לשלוט בקוצב מרחוק.
It seemed to me to be a bad idea for the vice president of the United States to have a device that maybe somebody on a rope line or someone in the next hotel room or downstairs might be able to get into, hack into, and I worried that someone could kill you.
האפשרות הזאת קיימת כדי לעשות כל מיני דברים, להדכן תוכנה, לשנות את תוכנית הטיפול, לאסוף מידע רפואי ולהעביר אותו לתיק הרפואי שלך כדי לעקוב, אבל הוא מאפשר גם אולי להתחבר מרחוק ולגרום לך נזק. בספטמבר 22, ה-FDA הזהיר מפרצת הבטחה במשאבות אינסולין מסוימות של מדטרוניק, ובאופן כללי התסריט הזה של הקרים שפורצים למכשור רפואי ומזיקים לבני אדם או סוחטים אותם כדי לקבל משהו, כדי לשחרר, אתה יודע, אם עושים לך כופרה על קוצב הלב, זה הרבה פחות נעים מאשר אם עושים לך את זה למחשב, אז הדבר הזה מרחף באוויר.
אבל אתה יודע שזה קורה גם בארץ. אנשים שיש להם סוכרת, הם באמת צריכים להיות מאוד מאוד מודעים למה שהם אוכלים ומצב הסוכר בדם, והם צריכים כל הזמן לשים לב מה הם עושים ואיך זה משפיע עליהם. חבורה של הורים לילדים עם סוכרת כתבו תוכנה בקוד פתוח שנקראת Night Scout.
Night Scout, שומר הלילה,
שתומכת ברוב הסנסורים הקיימים לרמת הסוכר בדם שמחוברים לגוף, ומציגה אותם יפה על גרפים יפים, ומאפשרת לראות את כל האירועים שהיו, עליות, ירידות, מתי אכלנו, מתי עשינו בדיקות.
זה ממש תיק רפואי חי.
זה מאוד מאוד מקל, בטח על הורים, אבל גם על אנשים בוגרים.
כן, וגם יכולים להסתכל אחורה ולראות את השינוי במצבם, להחליט אם הם צריכים לשנות באופן כללי, הרגלי תזונה, כושר, ללכת לרופא, כל מיני דברים כאלה. זה מאוד מאוד נוח.
ברם אולם.
שאני אוציא את הפופקורן?
בוא תוציא פופקורן.
במקרה הזה אולי פופקו. חטיף הפופקורן המתוק.
והדוחה של שנות ה-80.
שזכה אפילו לעמוד מעריצים משלו באינטרנט של
גם פעם. הרוצח הסדרתי ג'ון ויין גייסי.
כי זה מתוק.
אתה זורם מלח על הפצעים של חולי הסוכרת.
מלח לא מזיק להם, הם לא חלזונות.
לא מדברים על מתוק בביתו של חולי הסוכרת. אז הכל טוב ויפה, זה באמת מערכת מהממת שיכולה מאוד מאוד לעזור לחולים. הבעיה מתחילה שאנשים מציעים שירותים של
בוא, אתה לא יכול להתקין את המערכת, אז אני אעשה את זה בשבילך.
מה שנקרא on the cloud, בענן.
אבל מה קורה שאתה שם שרת שעשוי ממתכת על ענן?
הוא נופל.
הוא נופל למטה ומתרסק. דבר דומה קרה לחברה ישראלית מקריית שמונה. אנחנו עוד נחזור לזה בהמשך, אבל פריט מידע מעניין שאותה חברה הוספה לרשימת ישויות תחת מגבלות סחר של משרד המסחר האמריקאי.
זה קורה לחברות שעוסקות במה ייצוא טכנולוגיה שנחשבת לנשק למדינות שנחשבות לאויבות?
אז זה לא בדיוק הרשימה השחורה, שם נמצאות בגאווה החברות הישראליות
NSO וחברותיה.
קנדירו וכל החברות שלהן, אלא מין רשימה של גופים לא מאומתים, כמו שהגדיר את זה ידיד האמת של הפודקאסט עודד ירון. זה רשימות של חברות שהממשל האמריקאי לא יכול לאמת באופן מלא, שהם מוכרים את הציוד שהם מוכרים ללקוחות לגיטימיים ולמטרות לגיטימיות. זה די מגביל את היכולת לעשות איתם עסקים. אגב, באותה הוספה לרשימה הזאת של, של הדגלים האדומים של משרד המסחר האמריקאי, הייתה רק חברה ישראלית אחת, אבל היו 14 חברות מסין, 5 חברות מאיחוד האמירויות, 4 חברות מטורקיה ועוד ממלזיה, אינדונזיה וערב הסעודית, יחד עם קנדה וגרמניה.
תקשיב, אנחנו...
על המפה.
אנחנו בחברה טובה, אנחנו...
גאווה ישראלית.
כן, אתה יודע, זה כמו להיות המדינה היחידה במזרח התיכון שמשתתפת באירוויזיון.
תקשיב, זה קצת מוריד את הכאב הצורב מהיציאה מרשימת המדינות שמשתמשות בתוכנות פיראטיות. בכל זאת, קצת גאווה, קצת גאווה ישראלית. עכשיו, מה שקרה עם אותה חברה, היא פשוט יצאה ציוד דו-שימושי.
ציוד דו-שימושי.
Stuff can be two things.
ציוד דו-שימושי זה...
Open up your refrigerator, boom, air conditioner, life hacked.
או למשל, מעבד גרפי שאתה יכול לשחק איתו Grand Theft Auto, בעותק חוקי כמובן.
I found some damning new evidence last night. All his burglary tools, including a glass cutter he used to break into the store.
ואתה יכול גם לצרף אותו למערך שמחשב פיצוצים אטומיים לטובת קורים גרעיניים.
Isn't it possible my client could have used the glass cutter for something other than a robbery?
קצת מזכיר לי את מה שהיה בשנות ה-2000, שאומרים, אם תחבר מספיק אקסבוקסים, אז תוכל לבנות מחשב על שיעשה הדמויות של מתקפות גרעיניות.
וזה מה שעשו, אגב.
I mean, after all, stuff can do two things.
אז אם נעשה הערת אגב בתוך הערת אגב הזאת, פעם דיברו ככה על הצפנה, אמרו, הצפנה זה נשק, הצפנה זה אומנם יכול לשמש אותך לשמור שהחשבון בנק שלך יהיה בטוח והאימייל שלך לא יקראו אותו, אבל הוא יכול לשמש גם טרוריסטים לתרר. אז איך בעצם מבדילים?
אנחנו לא יודעים, אנחנו רק יודעים שהחברה הזאת הוכנסה לרשימה מאוד מאוד לא נעימה, מטעם משרד המסחר האמריקאי. מה שפרסמו ירון וסמואלס זה שהחברה מעורבת ביבוא וייצוא של צ'יפים שיכולים להיות בשימוש בתעשיות נשק. עכשיו, החברה אמרה שזה צ'יפים ישנים ומה רוצים מהם ונטפלים אליהם, ויכול להיות שהם צודקים, וזה סיפור מאוד מאוד מוזר.
אבל מה הקשר בין הכניסה לרשימה הלא מכובדת הזאת לבין סקרת?
אז זהו, ששני סיפורים שונים שהחברה הזאת מעורבת בהם, שלכאורה אין בהם קשר. בעלי החברה הזאת מפעיל שירות ישראלי שנקרא שמאפשר לחולי סקרת להשתמש בפרויקט Open Source Night Scout ולנטר את כל המדדים שלהם ולראות בדיוק את כל הפעולות שנעשו במכשיר שלהם ואת מצבם בכל רגע נתון. אבל לא רק הם יכולים לראות את זה, אלא כל אדם בעל כלי הפריצה המשוכלל דפדפן.
דפדפן?
אני רואה שאתה שם לב. יכול לכוון את אותו כלי פריצה משוכלל לכתובת של השירות של אותו טיפוס מקריית שמונה, ולראות את מצבם של כל חולי הסקרת שמשתמשים בשירות שלו.
טוב למחקר הרפואי, פחות טוב לפרטיות של אותם אנשים.
קצת פחות טוב, זה מידע רפואי שיכול להיות מאוד מאוד רגיש, יכול לספר על אירועים שאנשים עוברים, על סכנות שהם נמצאים, ובאופן כללי, ה-best practice באותו פרויקט אופן סורס זה שימו סיסמה. כן, היית מצפה שזה מתפקש, אבל איכשהו ציפוי זה מה ששמים על עוגה, שזה מאוד מתוק, שאסור לחולי סקרת לאכול.
אוקיי.
Okay. איך הוא עשה את זה? מכיוון שהתוכנה מיועדת לשימוש של מכשיר יחיד, פשוט התקין אותה מלא פעמים. לכל חולה יש סאבדומיין משלו, עם השם שלו. זאת אומרת, אם אתה מכיר מישהו שיש לו סקרת, כל מה שאתה צריך לעשות זה להכניס את השם של הבן אדם, בתור סאבדומיין לאותו שירות של חברה מקריית שמונה, ואתה רואה את כל המדדים שלו, ואתה יכול להיכנס...
ליטרלי, פלוני אלמוני, נקודה... ואם אתם שומעים צפצופים במקום הדומיין שהקראתי עכשיו, זה כי ההסגרה שלנו מערך הסייבר טרם טופלה והמערכת הזאת עדיין פתוחה. כמובן אנחנו לא רוצים לפגוע באף חולה סכרת, ובפרטיות שלהם ובביטחון האישי שלהם, אבל
אתה שלחת לי לינק ואני ממש
רואה את המערכת הזאת עכשיו מול עיניי, אני רואה בלייב.
כן, בזמן אמת.
נתונים של מטופל, זורמים ומתעדכנים, ואת
זה די מדהים.
מספרים עולים ויורדים, זה נראה כמו תיק רפואי ממש מרשים, יש פה גרפים בצבעים, לאורך זמן, וזה ממש מרתק.
בהחלט, זה מידע רפואי מאוד רגיש, שצריך לחשוב הרבה פעמים לפני שאנחנו שמים אותו חשוף ברשת. ואתה ממש יכול לראות שמדובר במאות מגה בייטים של מידע שנשמר לכל חולה, אבל מה שלא פחות חמור זה שאתה יכול להיכנס להגדרות.
אוי, טוב, לא טוב.
ואתה יכול לראות גם את הקליברציות שנעשו למכשיר, ואתה יכול לראות את הטריטמנטס ש... אין לי מושג מה זה, קרב קורקשן ובולוס וויזארד ומיל בולוס.
אני תפסתי את הפוקימון הזה.
וכל מיני דברים כאלה, אתה רואה בדיוק את המדדים של כל אחד מהם, אתה רואה מתי הוחלפה מחסנית אינסולין, אתה יכול לראות מתי סונכרן לאנדרואיד, יש פה כל מיני הודעות שנשלחו.
סטטוס הבזל הזמני אינו כצפוי, אם בזל הזמני פעל עד עכשיו הוא בופסק.
בופסק.
נא לבדוק את הכמות שהוזרקה ואת היסטוריית הפוד.
ובנוסף לכל המידע הרפואי, אנחנו גם רואים את סוג הטלפון של אותו חולה, ממש לרמת התת סוג, את הפרופיל, את הטיים זון, ואת כל המטרות, זאת אומרת לאיזה מדדים הוא הוגדר שצריך להגיע, ובחלק מהמקרים אפשר להכניס פה גם מאכלים.
אוכל, קדימה אוכל.
ואז אפשר לדעת בדיוק מתי הוא אכל, ומה הוא אכל, ואיך הוא אכל, ואם הוא ישתמש במפית בסוף.
מידע שאם היינו מוכרי שמן נחשים לסכרת, היינו מאוד שמחים לשים את הידיים עליו, כי אנחנו יכולים לפנות לאנשים האלה, חלקם בטח יש להם שם ייחודי שאפשר למצוא ב-144, ולהגיד להם, שלום, אנחנו ספאמרים שמוכרים שמן נחשים לחולי סכרת, אנחנו יודעים שאתה מאוד אוהב לאכול...
בורקס טונה.
דייניש טונה. ויש לנו בדיוק את התרופה בשבילך, שאפשר לך לאכול טונה בביטחה.
גם כאן לכאורה הגישה היא read only, אבל ישנם כמה חולשות הבטחה ידועות לאורך השנים בתוכנה הזאת, כמו בכל תוכנה, ותוכנות של קוד פתוח הן פשוט שקופות יותר בעניין הזה, אז כולנו תקווה שהם לא בגרסה שמותקנת פה, אבל זה לא צריך להיות פתוח, ובמקרה הזה אנחנו כמובן העברנו את כל המידע הזה למערך הסייבר, ואנחנו מקליטים את זה יום אחרי, כוססים ציפורניים.
אני כוסס שוקולד.
אל תכסוס שוקולד בבית התלוי.
אל תגיד לי מה לעשות.
אל תגיד לי מה להגיד. ואנחנו כוססים שוקולד בבית התלוי, ומחכים שמערך הסייבר ייצור קשר עם אותו טיפוס, שכאמור, זו לא הפעם הראשונה שהוא מסתבך עם רגולציות, במקרה הזה פרטיות, ויביאו לסגירה של המערכת.
סייבר, סייבר.
ופה אנחנו פונים לכל מי שרוכש שירותי מחשוב. אם יש לכם משאבת אינסולין ופניתם לגורם צד שלישי שרוצה לתת לכם את המדדים בצורה נוחה וזה, תחשבו רגע, איזה סיסמה הקשתם? ואם התשובה שלכם היא, לא הקשנו סיסמה, אולי זה לא הספק עבורכם. תפתחו דפדפן במוד אנונימי, שהוא לא שווה שום דבר, חוץ מזה שהוא פשוט לא משתמש באותן הוגיות של המוד הרגיל, ותלכו לאותה כתובת. אם אתם רואים את המידע של עצמכם, בלי להקיש סיסמה, אז כנראה כל אחד שיעשה את אותו דבר, יראה גם הוא את המידע שלכם, וגם שם, תרימו דגל. אז אם אתם הורים לילדים, אדרבה ואדרבה, תיקחו אחריות על העניין הזה ותעשו את זה עבור הילדים. אם אתם עושים את זה עבור עצמכם, אז זו בדיקה שהיא באמת לוקחת 30 שניות ויכולה להציל, ליטרלי להציל לכם את החיים. ואולי עוד טיפ קטן ואחרון, כאשר אתם רוכשים שירות ממישהו, מקבלים שירות ממישהו, מכיוון שאנחנו לא יודעים אם עבר פה כסף מיד ליד, אז אנחנו מניחים שהכל נעשה מאלטרואיזם, כאשר אתם מקבלים שירות ממישהו, אולי כדאי שתבדקו במי מדובר, ומה הרקורד שלהם בשמירה על פרטיות האנשים שבטיפולם.
זאת עצה סוכר.
אתה ממש מפזר סוכר על הלבלב, כמו שאומרים.
טוב, בוא נתנתק לפני שבאמת יהיה.
לפני שהמשטרה תגיע.
וזאת הבדיחת אבא האחרונה לפרק זה. פשוט כי הוא נגמר. מותק, תודה רבה.
סייבר, סייבר ידוב, שיהיה לך המשך יום מתוק.
נאמרש, סייבר, סייבר, גם לך.
סייבר, סייבר. פודקאסט על האקרים ומאפים. מגישים נועם רותם ועידו קינן.
ואם אתם מאזינות, אתן מאזינים ואתם רוצים לדבר איתנו, כל פרטי התקשרות נמצאים בסייבר.co.il. אנחנו מבקשים אבל שלא תתקשרו, כי אנחנו בדיוק נחים.
אנחנו לא נענה.
כן. אבל אנחנו נצחק עליכם.
האזנה לפודקאסט סייבר סייבר בכל היישומונים. podlist.net/cybersider. צור קשר 055-277-6766. אס-אמסים והודעות קוליות בסיגנל, וואטסאפ וטלגרם. או באימייל cyber@cybersider.co.il. עריכת סאונד גיא גרמן. מוזיקת אותות רנזל. מוזיקת פרסומות פריק. רישיון CC BY. אולפן, שם הפודקאסטים ויצירות סאונד. סייבר סייבר הוא הפקה של מעבדות סייבר סייבר לאבס. רן לוקר, רן פרזיק ונועם רותם. פודקאסטיקו, עומר סנש ועידו קינן. בחדר 404. קריינות, גיא גרמן ואני, קרי ויציג סי.
סייבר סייבר ידוק, אתה זוכר שהקלטנו את הפרק הזה על הסכרת? אז כמובן שדיווחנו על זה, וזה עדיין פתוח. עבר המון 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 זמן וזה עדיין פתוח.
זה מרתק, זה הצצה לתוך לבלב של מישהו.
יש שיר כזה של הביטלס, לא?
יש את השיר הזה, לבלב.
לבלב, הובידי במ במ. אגב, הוא כתב את זה על הלבלב שלו.
סייבר סייבר, בלי השתמע.